ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חמש פרשיות בספר שמות עוסקות בענייני המשכן. תרומה ותצווה, ויקל פקודי, ובאמצע פרשת כי תישא. המבנה הזה הוא לא רק טכני, אלא גם בעל משמעות פנימית. הוא מיוחד במינו. דרך כלל התורה מצווה, והיא מניחה שהאנשים שמצווים מקיימים את הצו. במקרה נניח הרגיל, אז אתה אומר ויעש, כן. אבל יש לפנינו עניין מיוחד במינו. שתי הפרשיות הראשונות עוסקות בתיאוריה, בצו, מה שצריך לעשות. שתי הפרשיות האחרונות בכלליות, שתי הפרשיות האחרונות עוסקות בביצוע. ואנחנו לא מבינים מדוע צריך להאריך כל כך. אז זה בעיה בפני עצמה. שלא לדבר גם על הבעיה הנוספת, שבביצוע הוא הפוך מהתיאוריה. בביצוע מדברים על עשיית משכן, ואחר כך מדברים על הכלים, ואילו בתרומה ותצווה, בצד התיאורטי, מדברים על הכלים, ארון, מנורה, שולחן, מזבח הקטורת, פרשה בפני עצמה. ואחר מכאן מתחילים לדבר על המשכן בצד החיצוני הכללי. בעיה נוספת, מה קורה עם פרשת כי תישא? קודם כל, פרשת כי תישא יש לה עוד זיקה לענייני המשכן בראשיתה, כשמדברים על מחציות השקל. מחציות השקל גם לתפעול המשכן, וזה בעזרת השם עוד נדבר בפרשת שקלים, וגם על תרומה לצורך האדנים שעליו עמודי המשכן עומדים, אקיו וקנו, מין נספחים כאלה, נכתב בצידו איזה מין גוף הדבר כתוב, ואחר כך עוד משלימים דברים. ומה שעומד במרכז הפרשה זה הבעיה של העגל. והבעיה של העגל יש לה בעיה בפני עצמה מבחינת העיתוי. דיינו, מתי זה קרה? בסוף פרשת משפטים אנחנו שומעים שמשה עולה להר 40 יום ו-40 לילה. ולמעשה אחרי ההודעה הזאת, עכשיו מתחיל מה קרה שם למעלה. שם למעלה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, והוא באמת אחרי סיום פרשת הנספחים שבפרשה שלנו, אז כתוב והיכל לדבר איתו, והייתן אל משה כחלותו את לוחות. יש גמר של מה שנעשה שם, ואז לתורה יש כאילו בעיה. היא מדברת בו זמנית על שני מקומות, מה קרה למעלה בשמיים, מה קרה למטה במחנה, והאם זה חופף לגמרי או לא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בתורה זה כתוב בסוף הציוויים, לרד, גמרנו, עשו שם עגל. בתורה עצמה לא כתוב מתי עשו את העגל, אלא חז"ל עשו עם כל החשבונות, כי בושש משה לעמו, וכל הסיפורים האלה, עם כל ההמלצה של הכוזרי, כשהוא מסביר את המתחים, את המתחים הנפשיים שהיו שם מחנה למטה, ומשה לא יורד, ומשה כשהוא עוד שם למעלה שומע את העגל, אז הוא עומד ומתפלל, והקדוש ברוך הוא חוזר בו ואומר לו, טוב, הפעם אני איכשהו נסתדר, ביום פוקדי ופקדתי, לך רד, וכל הסיפור הזה. אז המשכן, וזו אחת השאלות הבסיסיות, המשכן היה לכתחילה או בדיעבד? מה היה קורה אם ישראל למטה לא היו עושים את העגל? היה להם סבלנות, היו מחכים עד שמשה ירד והכל יהיה בסדר, אז היו מצווים על המשכן או לא? אם אני מדבר על החולשה האנושית שהתגלתה במה שהכוזרי קורא הצורך לנאבד מוחשי, זאת אומרת הם רצו משהו שיוכלו לראות אותו, והמשכן בא למלא את החיסאון הזה, אז אני אומר בסדר. אם לא הייתה מתגלית החולשה הנשית, אולי בכלל צריך להיות משכן, הקדוש ברוך הוא היה הולך בתוך המחנה ונגמר. אז באמת שתי השיטות הללו, גם בזוהר וגם במדרשים, במדרשים משמע שהמשכן הוא רק לאחר שנתגלה הצורך בדבר הזה, ואילו בזוהר משמע שלכתחילה היה אמור להיות המשכן, אלא שהעיתוי שלו היה כתוצאה מן הקושי שנתגלה כשהחולשה האנושית הזאת באה לידי ביטוי. על כל פנים, המבנה של חמש הפרשיות הם שתיים תיאורטיות, שתיים פרקטיות, ובאמצע הסיפור הזה של הפרשה שלנו, שיש לה כאמור גם דברים הקשורים למשכן וגם את מה שאירה ביני לביני. כי תישא את ראש בני ישראל לכפר על נפשותיכם. מביא רש"י מהירושלמי בשקלים על ג' תרומות שנכתב כאן. אחת, תרומת הדנים בהתחלת נדבת המשכן, שבא ממחצית השקל ועלתה למעט הכיכר, ומהם נעשו האדנים, שנאמר ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש. דהיינו, אנחנו יודעים ביות, כל אחד נתן מחצית, את המתכת הזאת יצקו ועשו מהם אדנים. המשכן בחלק גדול של הזמן היה נתון בחול, בחול של המדבר, היה צריך להעמיד עמודים, עמודים די כבדים, ולא תמיד החול יכול לשאת אותם, אז הרכיבו להם אדנים, אדני מתכת שהיו איתנים, ועליהם עמדו העמודים הללו בצורה כזאת, בנו קירות וכל מה שמסביב לזה. אז את האדנים הללו עשו מתוך המתכות האלה של מחצית השקל. התרומה השנייה, אף היא של מחצית השקל, עם גמר המשכן, והיא כדי לקנות בקורבנות ציבור של כל שנה ושנה, והושבו בעניים ועשירים. זה למעשה מצוות מחצית השקל שהייתה גם לדורות. דהיינו, מאז המגבית הראשונה, המגבית שהייתה חובה, כי זה לא נשאר לנדבת ליבו של כל אחד. כל אחד ואחד חייב לעשות את זה, ואנחנו יודעים שהסיפור הזה יתקיים עד סוף בית שני. יש לנו עדויות לזה. לא רק עדויות מתוך הנחה שקימו את המצווה, אלא אנחנו יודעים שהשלטון שהיה בבבל, הפרסי וכו', העמידו לרשותם של הגבאים שהיו בבבל משמרות מזוינים ללוות את הגמלים נושאי המחציות השקל שיהודי הגולה תרמו. כל יהודי רצה שיהיה לו חלק בקורבנות, והקורבנות הללו קנו אותם ממחצית השקל, ובאחד באדר, אבל זה האדר הסמוך לניסן, אז היו גובים מחצית השקל גם מיהודי הארץ, גם מיהודי חוץ לארץ, וזה היו סכומי עתק. לא לחינם האויבים מסביב, פומפיוס, אני מדבר כבר לתקופה המאוחרת יותר, חמדו לבזוז את המקדש, מכיוון שהאוצרות של המקדש היו בהם קודם כל הסכומים הבסיסיים הללו, וזה הגיעו בוודאי למיליונים רבים מאוד, חוץ מתרומות ונדבות שנתנו ככה יהודים בעלי אמצעים מן הצד. על כל פנים, זה היה חובה. והשלישית, התרומה השלישית שרמוזה, שעליה דיבר רש"י, היא תרומת המשכן. ולא הייתה יד כולם שווה בה, אלא איש איש מה שנדבו ליבו. בשתי התרומות הראשונות הייתה יד כל ישראל שווה בהם. הראשונה באה כהוראת שעה, דהיינו רק בתקופת בניית המקדש, המשכן, לבניין אדני המשכן. והשנייה נקבעה לדורות, ויש בה ביטוי לקדושת הציבור המשתתף בקניית הקורבנות. מושג הציבור, קדושת הציבור, מיוחדים הם לישראל. ואילו לאקום אין מעמד של ציבור. בסגנון למדני ישיבתי אין להם דין של רבים. אני חושב שסיפרתי כבר פעם את הסיפור עם מה שהרב בר אילן מספר. הרב בר אילן היה בן 12 בזמן שאבא שלו נפטר, ולוז'י נסגרה. היום שנפתחו הפרוטוקולים של הצאר במוסקבה, יודעים שהחברה הזאת, הבנדיטים האלה, ידעו כל מה שנעשה בוולוז'ין. זאת אומרת, המיניסטריון של ההשכלה במוסקבה עקב אחרי כל המחלוקות וכל הדברים. הם היו רגישים מאוד בגלל המהפכנים, וכל מקום שהיה משהו תוסס באימפריה הרוסית, אז הם התעניינו לדעת מה קרה. אז כלפי חוץ הם רצו כאילו להכניס לימודי חול וכו'. אבל כל הסיפור הזה של אנשים צעירים עם כוח של תסיסה וכו', לא נעשה חן לפניהם. הם עקבו אחרי זה. מצאו את ההזדמנות, סגרו את ולוז'ין. הבעיה התקציבית של ולוז'ין, אני לא אומר שהיה כמו של הדסה, אבל בערך אותו עיקרון. שלחו משולחים. משולחים שנדדו בתפוצות ישראל. למשל, האבא של הרב קוק, רבי שלמה זלמן, היה משולח לקפקז. הוא דיבר עברית בעברית ספרדית, כי הוא היה נפגש עם היהודים הקפקזים. זאת אומרת, בזמנים ההם להגיע עד קפקז זה לא היה קל. על כל פנים הם היו גובים. בינתיים הנציב היה מלווה כספים מיהודים עמידים ועשירים, נותן שטרות, וכשהיו מגיעים המשולחים עם הכסף, היה פורע את זה, מן אשראי כזה, בצורה כזאת, והעסק היה מתנהל. יש גם סיפור בתוך סיפור, שאחד המשולחים בא פעם לנציב, ואמר לו שזה שהוא מתגלגל בטרמפים של רכבות, של עגלות, זה מפחית את הפעילות שלו. אם יתנו לו עגלה וסוס בצורה צמודה, אז רכב צמוד, אז המקביט תהיה יותר מוצלחת. הנציב היה גם יהודי פרקטי, שקיבל את הטיעון הזה, ולימים אותו משולח בא בחזרה. בא בחזרה, מוסר דור, מספר לנציב, שהיה יהודי אחד שהיה דרך קבע נותן תרומה יפה כל שנה. הפעם הוא נתן פחות. הוא אמר לזה, תשמע חביבלה, כל עושה היית יהודי מסכן, אם יש כסף לסוסים, אז אני לא נותן לישיבה הזאת. כי הנציב הרגיש את הפרובלמטיקה, קרא ליהודי הזה ואמר לו, תשמע, כשנתנו כסף למשכן, אז הרי נתנו כסף לקודש הקודשים, לקרובים, ונתנו כסף גם לאדנים, גם לדברים היומיומיים. מי שנתן עם לב חזק וטוב, אז זה היה לקודש. מי שנתן ככה, זה היה בשביל... אומר, יש יהודים שנותנים, אתה נתת בתשומת לב, זה לא בשביל הסוסים. מה שאתה נתת, זה היה בשביל הבחורים. יהודי שנתן ככה עם קרחץ, עם הנחה, זה היה בשביל הסוסים. תמשיך לתת, כי הסוסים לא קנו מהכסף שלך. בסדר. אני חוזר לסיפור הכלכלי. כשהישיבה נסגרה, אז הייתה בעיה גדולה. הייתה בעיה גדולה. בעלי החובות באו לבקש את פריאת החובות, ולנציב לא היה, כי בכל תפוצות ישראל נודע שוולוז'י נסגרה. אז יהודים לא נתנו כסף. הרב בר אילן מספר שבאו יהודים עלמים, אנחנו מכירים טיפוסים של יהודים שגובי חובות שחורים כאלה, באים, נוטפים דפיקות בדלתות, בזה, התחילו לצעוק. הנציב אמרנו, מה אני יכול לעשות? אני הכסף שיש, כלל ישראל לבא. אני, זה לא שלי, זה כלל ישראל. כי אני לא יודע מה שהיה שם בסוף, או הנציב נבח חלה מכל הסיפור הזה, והוא נפטר מתוך עגמת נפש וכו'. אבל הרב בר אילן מספר שבתור ילד, כשהם הלכו החבר'ה האלה, אז הרב בר אילן אומר לאבא, אני ראיתי את השטרות, על השטרות כתוב נאום, נפתלי צבי ידבר לי, לא כתוב נאום כלל ישראל. מה אתה אמרת שכלל ישראל הוא לבער? כתוב השם שלך? כלל ישראל זה מושג. אמר הרב קוק כאן בגדול שהמושג כלל ישראל הוא מיוחד לציבוריות הישראלית. לעקום אין מעמד של ציבור, אין להם דין של רבים, והוא מה שנרמז בשיטתו של רב שמעון בן אלעזר. שם במשנה בעבודה זרה יש דיון לגבי יינות של יהודים שהופקדו אצל גויים, אם צריך שמירה, אם לא צריך לשמירה, אז אמרו שכל אחד ואחד עומד בפני עצמו. אמר רב שמעון בן אלעזר, רשות עקום אחת היא, אין להם. אז הוא אמר שיש פה רמז שרשות של כמה יחידים מבין העקום אינה הופכת להיות רשות הרבים. אצל ישראל לעומת זאת, כמה רשויות של יהודים על ידי עירוב, על ידי כל מיני פטנטים כאלה, הופכות לרשות הרבים, מתחדש דין של רבים. זאת אומרת, הסגולה של כלל ישראל היא סגולה מיוחדת במינה, שאין כלל הרושים, אין כלל, כל אחד ואחד בפני עצמו. מהתרומה הראשונה של מחצית השקל שהסתכמה במאת הכיכר יצקו אדנים שהם יסודות למשכן, וכתב בעל התורים, מאת האדנים כנגד מיוסדים על אדני פז, על 70, 30, 100, על גימטריה 100. על מה שכתוב בשיר השירים, מיוסדים על אדני פז, זה רומז לאדנים הללו מאת הכיכר, וכנגדם תקנו 100 ברכות בכל יום. העניין 100 ברכות, הביאו בגמרא תניא, היה רב מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לירא. וברש"י, איך הדרשה? מה? קרי ב-100, א' הזאת הקינו נעלמת, מה השם אלוקיך דורש ממך? 100, כל יום 100 ברכות. אמנם במסרת ברכות אמרו, גדול העונה אמן יותר מהמברך, שרי גוליירין יורדים ומתגרים, וגיבורים יורדים ומנצחים. קודם כל את הדוגמה, את העבודה השחורה, דוגמה, מצאנו דבר כזה בכיבוש בני עמון, יואב עושה את המלאכה, וכשהעמון עומדת ליפול בידיו, אז הוא אומר לדוד, בוא, הגיע הזמן, תיכנס אתה. היה דבר כגון זה, ישנה תמונה מפורסמת של יום כיבוש ירושלים, יום שחרור ירושלים, בכ"ח באייר, כשבשער האריות הולך דיין ורבין ועוזי נרקיס. דיין היה שר ביטחון, רבין היה רמטכ"ל, עוזי נרקיס היה מפקד פיקוד מרכז. עיתונאי אחד הבחין שכשדיין ורבין נכנסו, הם נכנסו שניהם, ועוזי נרקיס ידע אם יש לו עסק, הוא לא יתקרב, הוא הלך מאחורנית. דיין תפס את המומנט ההיסטורי, אז הוא אומר, עוזי, בוא גם אתה. זאת אומרת, כדי שהשלישייה הזאת, אתה עשית את המלאכה, אז גם לך מגיע משהו כגון זה, ואז באה התמונה המשולשת המפורסמת הזאת. גוליירין, אחד עושה את הדוקטורט, כולם יודעים את העבודה השחורה עשה לו המוסמך שלו, הסטאזר שלו, השופט, הוא פתאום מגלה בקיאות, הוא לא ידע נבח שהסטאזר, הרוטין הזה עבד כל הלילה למצוא את כל הדברים, והוא מתייצב והוא מופיע כבקי הגדול. לכן הביטוי הזה, גוליירין יורדין הם עושים את המלאכה, והגיבורים לקראת הסוף, הוא בא והוא קוצר את הפירות, הוא מקבל את הדוקטורט, הוא מקבל את התמונה וכו' וכו'. אז גדול העונה אמן יותר מהמברך. מי שמברך הוא נמצא פה כעושה עבודה שחורה, ואילו אומר אמן, סליחה, מי שמברך אומר ברכה, אמירת אמן מילה אחת. איזה מין היגיון, איזה מין הבנה יש בזה שגדול העונה אמן יותר מהמברך? עניית אמן נחשבת כסיכום וגמר לברכה, היא מעניקה לה חשיבות מיוחדת, והרי היא חוזרת ומקרינה אף על המברך. לכאורה אין בעניית אמן מן החידוש, שרי אינה אלא חזרה והסכמה לדברי המברך. ומדוע גדלה כל כך משמעותה? איזה מין היגיון יש בגדול העונה אמן יותר מהמברך, כשהמברך הוא שולל את הדרך ואומר, נו, גם אני מסכים לדבר הזה. אתה יכול לפשע לראות בכל מיני קריאות, פניות, אז אז יהודי אחד נניח מדרגה מסוימת כותב את כל הסכומה ואת כל הפנייה, והגדול כותב גם אני מסכים לזה, גם אני מסכים לזה, אז איזה מין טעם יש לזה שגם אני מסכים לזה יהיה יותר מן היוצר? אלא שכך יצא את הדברים, הן במושגים גשמיים והן במושגים רוחניים אנו מבחינים בכפילות של נתון ומתחדש, מחודש ומקובל. בערכי התורה קודם המקובל המתווסף, עדיף הנתון על המתחדש. הוא כמובן יצר פה כמעט הייתי אומר במקום אחד בכתבי הרב קוק כתוב שהאנשים הגדולים מגיעים למבוקשים היותר קטנים בדרכים גדולות. אני חוזר, מי שמתנהג בגדלס גדולים בא למבוקש היותר קטן בדרכים גדולות. איזה מאמר כזה צריך, למה אמן גדול עם המברך? הוא ראה את זה בפנורמה גדולה, הוא ראה את זה בגדול. בכל דבר יש חידוש חלוצי ויש מי שמחזק את הדבר. אז כשאתה דן בעולם של המקובל, באמת נראה לך שמי שיוצר, מי שמחדש, מי שסולל את הדרך, הוא באמת הראוי לברכה. מי שאומר, גם אני מסכים לזה, אז ביהדות אין יצירה מחודשת. אחרי הר סיני אין חדש. מה שיכול להיות זה רק לחזק את הקיים. לחזק את הקיים זה להגיד אמן. אתה יצרת את הברכה, אתה אמרת אותה, אבל אני בא ואני אומר אמן על זה. כיוון שביהדות בכלל אין יצירה מחודשת, נתנו תורה בסיני וזה, מכאן ואילך כל מה שאתה תעשה ביהדות זה רק לחזק את הדבר הנתון בדבר הזה. אז אני חוזר, אין במושגים גשמיים, אין במושגים רוחניים, אנחנו מבחינים בכפילות של נתון ומתחדש, מחודש ומקובל. בערכי התורה קודם המקובל המתווסף, עדיף הנתון על המתחדש. מסורת, קבלת הדורות, הן היסוד, ועל גביהם באים החידושים. המברך הוא המחדש, הוא המנסח רעיון חדש, ביטוי חדש, תפילה חדשה. ואילו העונה אמן, הרי הוא חוזר על הראשונות, מאשר את הקיים. ללכת בדרכי אבות זה יותר מאשר להיות אבא, מפני שאבא אתה יוצר דבר חדש, וכיוון שביהדות אין דבר חדש, אז המדרגה שלך, התרומה שלך נמדדת האם אתה מחזק את הקיים, ולכן עניינו גדול משל לברך. אכן בדרך הכבושה של היהדות מיוחסת עדיפות למחזק ומאמת את הקיים, את הנמסר מדור לדור. מכוחה של מעלה זו אנו רואים אף את העונה אמן כדגם זהיר של לימוד המקובל. זאת אומרת, לכן אמרתי בדרכים גדולות, פתאום הוא מגלה את עינינו שלמעשה כל היצירה וכל החידושים וכל מה שבא בדבר הזה זה כבר לא חדש. אם אתה מקיים איתם, אתה מחזק כיבודיו, כל מיני מושגים, כל היחס לדורות קודמים. שאל אביך ויגדך, למה באמת צריכים לכבד את הזקן? למה אני חושב שכבר פעם אמרתי, החופץ חיים התכונן לעלות לארץ. בכמה שלבים, אפילו בנו לו בית בפתח תקווה. אני עוד ראיתי את הבית והיה בית במקומה אחת, היום הרסו אותו, בנו בית גדול וכו'. על יד הישיבה שמה. בקיצר, שהוא התכוון להגיע ארצה, חברו עליו כל גדולי אליטה ופולין אצל רב חיים מויזה בבית, ואמרו, רבי, איך אתה תעזוב אותנו? טוב, אז החופץ חיים בנבא שלו אומר, נו, מה כבר יהודי זקן יכול לעזור לכם? רב חיים מויזה החכם לא התחיל להתווכח איתו, אמר נכון, אבל כשסבא יושב על יד השולחן מתנהגים הנכדים אחרת. הכיבוד של סבא, הכיבוד של המסורת, להגיד אמן, זאת אומרת, עניית אמן, היא למעשה החידוש הגדול, היא החידוש הגדול שאני מחדש את מה שהזקן הזה לימד אותנו. על המשכו של אותו פסוק, שלמידים ממנו עניין מהברכות, דרשו חז"ל, מה השם אלוקיך שואל מימה כי אם לירה. מה מוישה רבנו פה מגמד לי את העסק? מה מבקשים? בסך הכל מבקשים מכם שתהיו לירה את השם. שואלת הגמרא, את הוא יראת שמיים מילתא זוטרתא היא? מה אתה מגמד לי את הסיבור הזה? אומרת הגמרא, אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא. והנה במסכת סוכה אמרו, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. נמצא לפי זה שיראת שמיים צריכה לחשב בעיני הצדיקים כמטרה קשה יותר להשגה מאשר לאחרים. הרי אם לעתיד לבוא יתגלה איזה ניסיון, איזה עוצמה היו צריכים הצדיקים לגייס בשביל להתגבר עליו, אז זה באמת לא קל. אז מה פתאום אמרו לו שזה קל? שהרי לדידם נדמה כהר. ומדוע אמרו שלגבי משה מילתא זוטרתא היא? על דברי משה בסנה, הנני, הקדוש ברוך הוא אומר לו הנני, דרשו חז"ל, הנני לכהונה, הנני למלכות. משה רבינו בהתחלה לא רצה לקבל, אבל אחרי שהסכים לקבל, אז הוא אמר, אני מוכן לכל המשימות. ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לו, סטופ, אל תקרב הלום, לא יהיו בניך מקריבים, שכבר מתוקנת הכהונה לארון אחיך, כבר מתוקנת המלכות לדוד. וצריך להבין כיצד עלה בדעתו של משה לשאול דבר שאינו מתייחס כלל לזרעו. זאת אומרת, משה רבינו אמר, אני מוכן. אז ראו בהערה 11, יש אסמכתא ממורה הנבוכים. במורה הנבוכים כתוב ככה, דברים שיתבהר לאדם אם מנע השגתם, לא ימצא נפשו משתוקקת לידיעתם. בני אדם שואפים למה שיש איזה חיטים שיגיעו, אבל לא שמענו שאדם נורמלי מבקש לחיות 1,000 שנה. הוא יודע שיהיה תופעה של מוות. בני אדם לא שואפים, הרמב״ם שם מביא דוגמה, אדם אין לו בכלל יצורר לדעת את השמות של כל מיליוני הכוכבים, כי הוא יודע זה מחוץ להשגתו. דבר שאתה לא שייך אליו אין לך. אם משה רבינו אמר הנני לכהונה, הנני למלכות, משמע שכן היה לו שייך לסדות. ולמה הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא שייך לך, כי זה שייך לארון וזה שייך לבית דוד. על שמן המשחה, ושמן המשחה זה אחד מאותם הנספחים במרכאות שאמרנו שמופיעים אצלנו בפרשה, זה כאילו לצורך הפעלת המשכן, שנאמר על שמן המשחה, שנאמר בו שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. דרשו חז"ל, שמן המשחה שעשה משה במדבר, ממנו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. משה רבינו הוא זה שבסוף חשבון נושא באחריות למלוכה ולכהונה. כי איך אחד נעשה מלך, מושכים אותו, איך אחד נעשה כהן שמן, מי עשה את השמן? משה רבינו. נמצא שמכוחו של משה רבינו הדבר הזה נמצא, שגם אם לא זכה משה להמשכיות בכהונה ובמלכות, והרי הוא מהווה מקור לקדושת הכהונה במלכות, ולא זו בלבד, אלא שהוא עצמו שימש בכהונה. משה רבנו לא יכול להעביר את ירושת המלכות, הוא לא יכול להעביר את מעמד הכהונה, אבל הוא עצמו כן שייך לזה. כשמשה רבנו אמר הנני, אז בהנני הזה, הנני לכהונה, הנני למלכות, יש משהו אמיתי, יש משהו לא כפי המצופה, דהיינו הוא לא יכול להוריש את הכהונה, הוא לא יכול להוריש את המלכות. אבל בשבעת ימי המילואים משה רבנו היה כהן, הוא עשה את העבודה, נכון, נניח בשביל להראות לארון וכו' וכו'. ובמלכות מלך זה משה, שנאמר ודכתיב היה בישורון מלך. דיינו, יש אצל משה כוח של כהונה וכוח של מלכות. הבחינות השונות של כהונה ומלכות מתייחסות להבדלים שבין ההנהגה ניסית לבין ההנהגה טבעית. לכהונה יש יחס להנהגה ניסית, ומכאן השאלה באורים ותומים. הרי אורים ותומים סתום. בתורה, ראינו בפרשה הקודמת, יש מה צריך לעשות בחושן, ובחושן, ושמת שם את ההורים בתאומים, מה זה? לא יודעים. גם זה עבד בצורה מיוחדת במינה. אם, קודם כל זה שאלה רק שהציבור נשאל, זאת אומרת, שאלה ציבורית, וכששואלים אותו וכו', ואז זה מהיר. עובדה, בבית שני היה, היה בגדים, אחרת היה מחוסר בגדים, אבל לא היה אותו איקס שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. זה משהו על גבול הטבעי ועל טבעי. ואילו המלוכה נחשבת כביטוי להנהגה הטבעית, כברשתם של ישראל, שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. וכבר אמרנו את הוורט הגדול של הניציב בדבר הזה, שזה למעשה, כמעט היית אומר, הבסיס ההלכתי לכנסת. הנציב אומר, לכאורה, התורה מנסחת ככל הגויים אשר סביבותיי. אז תינח, בזמן שהם ביקשו והם אמרו דבר כזה, נו, אז נניח אתה יכול לדבר משהו שלא בשבחם של ישראל, אתה מסתכל לאט לגויים. אמר הנציב, התורה מאפשרת לבחור צורת שלטון לפי מה שנראה לעם. אתה יכול לבחור לך מלוכה פרלמנטרית, אתה יכול לבחור לך דמוקרטיה, כל מיני צורות שלטון. בזה שהתורה אמרה, אם אתה תתבונן בגויים מסביב ותמצא לך צורת שלטון שעקרונית מקבלת את שלטון התורה, תבחר לך מה שאתה רוצה. אז יש פה משהו טבעי, משהו בעולם הזה נורמלי. אמנם שמואל התרעם על בקשה זו, מאחר שסבר כי די בהנהגה ניסית ואין צורך בהנהגה טבעית. ברם, עליבא דאמת, גם הכהונה וגם המלכות בלולות משתי הנהגות, הניסית והטבעית. הנהגה כפולה כזו, גם ניסית וגם טבעית, היא יסוד מלכות המשיח. מלכות זו היא בעלת פנים כפולות, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אנחנו מכירים את המסורות החזליות על הכפילות הזאת, והשאלה היא, למה צריך את הכפילות הזאת ומה היא באה לבטא? אז הוא אמר, יוסף הוא הביטוי להנהגה הטבעית בלבד. מכאן הסבר יש סיפור שאני לא אימתתי אותו, שמעתי אותו. הרב קוק הגיע בסוף אייר, בחפרת אייר, תפרי סמך דלת, ליפו, להיות הרב של יפו. בחף א' בתמוז, חודשיים אחרי זה, מת הרצל. ולחצו, או הזמינו את הרב קוק, שיספיד את הרצל. נדמה לי זה אפילו היה בהרצליה, בגימנזיה. חודשיים אחרי שהגיע ארצה, הוא אמר שהוא יבוא להספיד. הסיפור ששמעתי אותו, שהרב חרלאפ בא מירושלים, הוא רק עכשיו הכיר את הרב, וניסה להסביר לרב שבירושלים מסתכלו על זה בעין מאוד לא יפה, הרב הולך להצמיד את הרצל עם... אז הרב אמר לו, אתה תישאר פה ותבוא יחד איתי להספד. והמספד הזה כתוב. היופי הוא שיש הספד ארוך מאוד ואף מילה לא, והשם של הרצל לא נזכר שם בתחכום, אבל יש שם ניתוח היסטוריוזופי גדול מאוד על משיחיות בן יוסף. זאת אומרת, על הצד הטבעי, עם ישראל הנמצא בארץ מבקש להיבנות בצורה טבעית. אז לכן אמר משיחיות בן יוסף, יוסף הוא הביטוי להנהגה הטבעית בלבד, ולכן אף סופו להרג, שהרי על ההנהגה הטבעית יחול חוק הכיליון, שהוא חוק מחוקי הטבע. משיח שמת במלחמה, למה שהוא לא משיח? הוא לא משיח שאנחנו, הוא משיח בן דוד, אבל הוא משיח בן יוסף. זאת אומרת, ניסיונות להילחם על שלמותה של ארץ ישראל, ניסיונות להילחם על ניצחונם של ישראל, יש לו יסוד משיחי. לעומתו, משיח בן דוד עניינו בהנהגה כפולה, גם ניסית וגם טבעית. מכאן מה שדרשו בזוהר על דוד המלך, חיים שאל ממך, שאל ממך בשאלה, נתת לו אורך ימים עולם ועד, זה דוד המלך. כשברא, זה ניסוח שאנחנו מכירים אותו גם בגמרא. כשברא הקדוש ברוך הוא את גן עדן והטיל בו את הנשמה של דוד המלך, הסתכל בה אדם הראשון וראה שאין לה חיים משלה כלום. כיוון שברא את אדם הראשון אמר, זהו ודאי חייו של דוד. ומאדם הראשון היו אלו 70 השנה שדוד המלך חי בעולם. אז זה גם שהגמרא דנה בזה, וכולם מבינים שהגמרא מספרת פה משהו. הראו לאדם הראשון דור דור ודורשה דור דור וסופה, הראו לו את כל ההיסטוריה שמתחילה ממנו. דהיינו, אדם הראשון עומד בנקודת הפתיחה ורואה עד סוף כל הדורות, והוא מסתכל ורואה שמשיח אין לו חיים. אומר אדם הראשון, אני לא מתחיל את החיים, חיים שאין בסופם גאולה. אני מתחיל את ההיסטוריה האנושית וזה יהיה לריק, לא יהיה שום תקווה, לא יהיה שום דבר שבסופו של דבר, לא, בשביל מה לסבול, בשביל מה ליצור היסטוריה, בשביל מה ללדת ילדים, אם הכל, אם אין גאולה בסוף, אם אין תקווה טובה, לא שווה להתחיל את ההיסטוריה. אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שיש. אמר אדם הראשון, אני נותן מעצמי 1,000 שנים ביניך כיום אתמול. אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנה. בתורה כתוב שאדם הראשון חי 930, כי 70 שנה מהחיים שלו הוא נתן לדוד המלך. אז זה הרבה יותר עמוק. אדם הראשון לא רק ראה שבסוף תהיה גאולה, הוא שותף לזה, הוא נתן מהחיים שלו. חז"ל התכוונו לומר שמאז אדם הראשון העולם הולך לקראת הגאולה, והאדם הראשון, המין האנושי, אמורים להיות שותפים ביצירה של הגאולה, שנתנו מעצמם, הם נתנו מהחיים שלהם. אז אומר, אם ככה אני אתחיל את ההיסטוריה ובסופו של דבר, בסופה של הדרך תבוא גאולה מכוח מה שאני נתתי את הדבר הזה. אז חיים נתת לו, חיים שאל ממך נתת לו. החיים עצמם הם הצורה הטבעית, אולם צורת מסירתם לדוד מאדם הראשון שנכנסה עליו מיטה על ידי החטא היא ניסית, כי היוצא בדבר אף הכהונה היא בעלת משמעות טבעית וניסית. עצם המושג של בגני כהונה, של בגדים בכלל, בא לעולם לאחר החטא. בעידן שלפני החטא כתוב נאמר, והיו שניהם ערומים, אדם ואשתו, ולא התבוששו. ורק לאחר החטא, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם כחגור. דהיינו, כל עניין הבגדים נתחדש לאחר חטא האכילה מעץ הדעת. לאחר שירד אדם למדרגה הטבעית, אז באו הלבושים, וכבר כמה פעמים הזדמן לנו לדבר על היסוד הזה של כל העולם כולו נתפס כלבושים, כמלבושים, אבל זה היה בדרגה עכשיו כבר פעם סיפרתי את זה. היה יהודי אחד עושה תליתות, היה מומחה גדול, תליתות יפות. פעם אחד הגיס עליו דעתו ואמר, נדמה לי שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות תלית כמו, יפה כמו שאני עושה. אוקיי. הוא חולם שהוא טס באוויר והוא רואה פרוסה תלית יויפי שביויפי, מיוחדת, מיוחדת, מיוחדת. ואז הוא שומע קול, נו, אני יודע לעשות תלית יותר יפה ממך. ואז הוא מחליט שהוא צריך לעשות תשובה, ומורידים אותו למטה למטה למטה, וכשהוא מתקרב למטה הוא רואה את כדור הארץ, הרים, גבעות, חורשות, נערות, נחלים, כבישים, זה התלית. הקדוש ברוך הוא תהום כלבוש כיסיתו, הקדוש ברוך הוא כיסה את התהום בלבוש, אותה אור כסלמה. מה זה אותה? כשאתה תופר בגדים, אז הבגדים קוראים לזה מדים. למה קוראים לזה מדים? כי זה מדוד עליך. מדוד עליך שאתה שוטר, מדוד עליך שאתה שרת. לפי, אני יכול לבנות את המודל שלך לפי מה שאתה, אני רואה את המדוד. מי שאתה אותה אור כסלמה, אז לא רואים חיתוך איברים. אנחנו לא יכולים לדעת מה מסתתר מאחורי הגלימה, לא יכולים לדעת מה מסתתר מאחורי אותו אור, יש פה אור, וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לתפוס בקדוש ברוך הוא. לבושים באו לעולם אחרי שהאדם הראשון חטא, ואז ממילא הוא כבר יש לו דברים בולטים וכדומה. כל עניין הבגדים מתחדש לאחר חטא האכילה מעץ הדעת, לאחר שירד האדם למדרגה הטבעית. הבגדים הם איפה הביטוי להתנהגות האדם במישור הטבעי הנוכחי המושפע מחטא האדם הראשון. לעומת זאת מוצאים אנו בבגדי הכהונה את יסוד הכפרה, ובבגדי כהונה מחפרים. חז"ל דיברו זה מחפר על לשון הרע, זה מחפר על כל אחד מן הבגדים, יש לו מומנט של כפרה. דהיינו סילוק החטא, התעלות למצב הראשוני, להנהגה הניסית. משה רבינו מיוחד בכך שהיה מוכן לקבל את התורה שקדמה לעולם, שקדמה לבריאת העולם, ולכן אין בנשמתו חטא של גם של חטא האכילה מעץ הדעת. ומכאן שהנהגתו בעיקרה היא הנהגה ניסית, לכן לא יכול היה להכניס את ישראל לארץ שבה שלטת ההנהגה הטבעית, ויאכלו מעבור הארץ לעומת לחם מן השמיים. שמסתובבים במדבר אוכלים לחם מן השמיים, כי משה רבינו הוא המנהיג, אבל כשעומדים להיכנס לארץ הריאלית הפרקטית כפשוטה, משה רבנו לא יכול, צריכים להחליף אותו ביהושע. לכן אף המים שאמור היה משה להביא היו מן הסלע. עבודת כהונתו של משה בשבעת ימי המילואים הייתה בחלוק לבן, חלוק לעומת כל בגד אחר, אין לו צבע, לכן הוא לבן, אבל גם עצם החלוק הוא גולם, הוא גולמי, הוא ראשוני, הוא בסיסי. מאחר שנשמתו לא נפגמה מהחטא, לא היה צריך כלל לבגדי כהונה. אכן, העבודה בלבוש של חלוק לבן הוא הביטוי למורכבות של הנהגה טבעית וניסית כאחת. כיוצא בדבר, יסוד המלכות שאצל משה. המלחמה בעמלק מתייחסת למלכות בישראל. שלוש מצוות נצטוו ישראל, למנות להם מלך ולחוץ לראש של עמלק. ואילו משה שולח את יהושע להילחם, ויחלוש יהושע את עמלק, ומדוע לא נלחמו בעצמו? והנה במלחמת רפידים אומר משה כי יד על כס יה. דרשו חז"ל, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. אז לכן השם בשלמותו הוא שם הוויה, ואילו שם יה הוא בבחינת אהיה אשר אהיה. ועליו דרשו חז"ל, אהיה עמם בשיבוד זה, ויהיה עמם בשיבוד מלכויות. דהיינו, השם המרמז על ההנהגה הטבעית, זו שמנחה את ישראל בתוך ההיסטוריה. כל עוד שלא נמחה המלאק, אין השם שלם, ולא בא עדיין עידן ההנהגה הניסית. אם היה משה נלחם בהמלאק, והיה מנצחו על ידי ההנהגה הניסית, הייתה מחייתו מוחלטת. עכשיו אנחנו יוצאים בדי חובה של פורים קטן בזה, והיו הכל מכירים כי לשם המלוכה. אבל מכיוון שלא היה עולם מוכן עדיין למצב כזה, הוטל התפקיד על יהושע שהנהגתו הייתה טבעית, ולכן בחר לנו אנשים צריכים להימלק, להילחם בעמלק כפשוטו. הבחינה האנושית בחר אנשים, הבחינה האנושית היא שבאה בקשרי מלחמה עם עמלק. אולם ויחלוש יהושע הייתה רק, זו רק החלשה, לא ניצחון מוחלט, ומלחמת עמלק נמשכת מדור לדור. חלקו הרוחני של משה כאשר ירים משה ידו במלחמת עמלק הממשית הוא ביטוי למורכבות של יסוד המלכות אצל משה. להרים ידיים, עצם הידיים זה דבר פיזי, אבל ידיו של משה עושות מלחמה. דהיינו הידיים הם לא, הידיים הם רק ביטוי, הם ביטוי ממשי להנהגה ניסית. לכן משה רבנו הוא מורכב משני הדברים האלה, והמלחמה שלו גם היא מורכבת, היא מורכבת מהרמת ידיים פיזית, והיא מורכבת מהמלחמה הרוחנית שמשה רבנו מייצג אותה כשיהושע מוריד את זה לעולם המעשה. זוהי הנהגה טבעית וניסית כאחד. על ידי חלקו המיוחד של משה בכהונה במלכות, המתגלה בשתי בחינות, טבעית וניסית, הוא נעשה למקור להם, שהרי משמן המשחה של משה, הוא עכשיו מתחיל לסגור את כל החוטים שהוא תפר. מושכים כהנים ומלכים, אולם כשהללו במהלכם ההיסטורי אצל הצאצאים מתפצלים והופכים לטבעיים, אין חלקו של משה עמהם. אל תקרא ולום, בעולם המעשה משה לא יכול להיות כהן, בעולם המעשה משה לא יכול להיות מלך ונלחם. אל תקרא ולום, לא לכהונה ולא למלכות. דרגתו של משה אין אפשרות להתבונן בה, הוא מה שכתוב בסוף פרשתנו, וייתן על פניו מסווה. ראשי תיבות של מסווה, מם וסמך, שהן האותיות העומדות בלוחות בנס. הרי המם, כשאתה חוצב אותיות, אז נניח הבית, אז יש משהו בתוך הטקסט או בתוך הקלף שמחזיק אותו, אבל סמך, כשאתה תנסה לחצוב סמך, זה עשה לך עיגול ואתה רואה רק אפס, אתה לא רואה שום דבר של אות. אז בנס הם עומדים ורומזות להנהגת הנס. ואילו האותיות ו' ו-ה' הם המשלימות לשם הוויה, יד, יד על קשיה, אז חסר אותה ו' ו-ה', אז הם משלימות לשם הוויה להנהגת העתיד. שלוש תרומות: הראשונה תרומת האדנים, הוא הבסיס לבניין המשכן, היא היצירה החדשה, בחינת מעט הברכות. בחינת התרומה השנייה לקורבנות הציבור להפעלת המשכן היא בחינת עניית המן הגמר, הסיכום השמירה על הקיים. בשתי תרומות אלה, בשתי הבחינות של מחצית השקל, הכל שווים. הוא השוויון הכלל ישראלי היוצר את קדושת הציבור, הוא מה מאה שהשם אלוקיך שואל מימך. אולם דרגת קים לעירה היא כבר אינדיבידואלית, לפי נדבת הלב, בהתאם להישגים הרוחניים, ובה מיוחדת היא דרגת משה, המוסוות ועומדת בפני עצמה, דרגה שכהונה ומלכות, נס וטבע בלולים בה, ומילתא זוטרתא היא לגביו, שהרי חטא האכילה מעץ הדעת לא פגם בו, אז משה רבנו למעלה מהדרגה הזו. בפרשתנו נושאים רבים, אולם השיחה נרקמה מהפתיחה, תרומת השקלים למשכן, ומהסיום פרשת המסווה על פני משה. ענייני התרומה מתחלקים לשניים, חובה ונדבה, תרומת האדנים ומחצית השקל, הרי הוא חובה שווה לכולם, ואילו תרומת המשכן היא נדבה אינדיבידואלית. שני כתבים אלה, השיתוף והשוויון המיוחד בישראל מחד, והבחינה האישית הפרטית מאידך, יוצרים ציר בעל מתח שהרב קוק נזקק לו בכמה מקומות בכתביו. ויש פה מראי מקומות. אופייני לרב קוק לדבר גם על הצד הפרטי וגם על הצד הכללי. הצד הכללי, יש איזה סיפור שאני שמעתי אותו מאנשים נאמנים, אני לא יודע להסביר אותו עד הסוף, אבל מרגיש אותו. הרב קוק בחייו הפרטיים היה לו בעיות לא חלקות. סיפר לי הבן של האדמו"ר החלוץ, שהיה נוכח בזמן שהרב חלף הספיד את הרב קוק ליד המיטה שלו. והוא אמר, ועכשיו שהרב למעלה, אז שהוא יתפלל של רב צבי יהודה יהיו ילדים. אז הרב חלף הוציא את התותח. פעם ביקש הרב קוק מהרב חרלאפ שיתפלל עליו. אז הוא שאל אותו, למה הרב עצמו לא מתפלל? אז הוא אומר, אני לא יכול להתפלל על בקשות פרטיות. אדם על עצמו לא יכול... תגיד, מי שמבין, ואני לא מבין, מה זה תפילה אצל הרב קוק, יכול להבין מה פירוש שהוא לא יכול להתפלל על דבר פרטי. הוא כל כולו מסור לכלל, אין לו הרגשה פרטית, זה לא הולך לו. על כל פנים, ההרגשה הזאת של הצד האינדיבידואלי לעומת הצד הציבורי של הכלל, אמנם בתוך המעגל המשותף על ידי מחציות השקל לכל ישראל, קיימת שניות נוספת של האדנים והקורבנות, המברך והעונה, המתחדש והמקובל. את חובת מאה הברכות הקשורה למאת האדנים למדו חז"ל מהפסוק מה השם שואל ממך, ואת המשכן דרשו על דרגתו האישית, ואת המשכו דרשו על דרגתו האישית של משה ביראת שמיים. מכאן נמשך הקו למעלת משה, שהוא המקור למלכות וכהונה בישראל, מקור על טבעי. גם בכהונה ראינו צדדים טבעיים ועל טבעיים, וגם במלכות צדדים טבעיים ועל טבעיים. אבל מקור על טבעי שבהתפצלותו וירידתו לעולם המעשה הוא הופך לטבעי ואין למשה חלק בו. מכאן עניין המסווה האינדיבידואלי המעלים את דרגת משה. הרי כשמשה דיבר עם עם ישראל הם לא יכלו לעמוד בזיו הזה, הם לא יכלו לעמוד בעוצמה הזאת. רק כשהוא פנה, נדמה לי שגם יש לזה גם כן הלכה שבדיעבד קשורה לפורים. יש באחרונים מי שלובש מסכה לא ילבש אותה בזמן שהוא מתפלל. לא, מי שלבוש במסכה בפורים מנחה צריך להוריד את המסכה, כי המסכה היא בינך לבין האחר, אבל לא בינך לבין הקדוש ברוך. אתה צריך להיות דבר זה למדתי מהרב אונטרמן כשעוד היה רב בתל אביב, הייתי מחופש בפורים, עמד מתפלל מנחה, אומר תוריד תוריד תוריד, נדמה לי אומר כתוב שצריך להוריד את המסכה. על כל פנים היסודות הללו של ההרגשה הטבעית הזאת, אמנם מבעד למסווה אנו מבחינים במעלת משה שלא נפגמה באכילה מעץ הדת, ביכולתה להתמודד עם המלאק, ביותה יסוד תקוות העולם העתיד. דהיינו עולם העתיד הזה שמשה רבנו מייצג אותו. שבת שלום, שושן פורים שמח, שושן פורים מכות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.